אתם מאזינים לכאן עוד.
שלום לכם, מה קורה כאן? ההסקט של תאגיד השידור הישראלי שעוסק במה שקורה כאן. תאגיד השידור הישראלי בו בכל שבוע מתארחת או מתארח אחד מאנשינו ומספק הצצה לעבודתה או עבודתו. היום יצאנו לפעתי מודיעין אל מערכת החדשות כדי לפגוש את חתן פרס ישראל היחיד לפי שעה שמסתובב פה בבניין, יעקב אחי מאיר. שלום לך אדוני.
שלום לך.
מה שלומך?
תודה טוב.
תודה שאתה איתנו. איתך נשוחח בזמן שיותר לנו. זה הכיף בפודקאסטים, לא יודע אם אתה יודע, זה פשוט מדברים כמה שצריך. אנחנו יכולים לעצור מתי שבא לנו, לא לעצור בכלל, למורת רוחך. הצוות שאיתי הוא מנור בראון על העריכה וההפקה, גלית אמירה היא הטכנאית, ואני ליאור אברבך, ואיתנו כאמור יעקב אחי מאיר. מה שלומך?
טוב, תודה רבה.
תודה שהסכמת, לא ססת, אני חייב לומר, לבוא לאולפנינו.
לא, אני לא חושב שאני אדם בלתי מוכר, לומר ככה בלשון המתח, אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה בשידור האלקטרוני, אבל אם אתה תחשוף צדדים בלתי מוכרים, אפלים בחיי, אז זה יחשב להישג עיתונאי, כן. כמובן.
אז אתה יודע, מתבקש שכעיתונאי, אני כבר אגיד לך שאין לי שום כוונה כזו, אתה יודע, לחשוף דברים, אנחנו יכולים להיות מאוד נינוחים, לדבר על מה שכבר מוכר וידוע, ונראה לאן השיחה תוביל אותנו, ונראה מה יעלה בגורלה ובגורלנו. רואים עולם, זה עיקר העיסוק שלך, נכון?
כן, אני כאשר חזרתי אפשר לומר, השליחות השנייה שלי בוושינגטון ככתבנו שם, אז הציעו לי 3 הצעות לתוכניות, שאני העורך שלהם, המגיש שלהם, 2 תוכניות פוליטיות וגם רואים עולם. אני חושב שזה היה מוזר בעיני אחרים שאני דווקא בחרתי לעסוק בנושא הזה, בנושאי החוץ, במה שמתרחש כאמור בעולם.
כמעט ציפו שתיקח על עצמך?
אני מניח שציפו שאני אקח על עצמי שוב תוכנית בעלת אופי פוליטי. אני חושב שהייתה הצעה שאני אהיה מנחה של מסיבת עיתונאים בערוץ הראשון, זיכרונו לברכה, תוכנית שנקרא המוקד, ועוד תוכנית אחת אני לא זוכר, אבל גם היא במובן פוליטי, במשמעות פוליטית, וכאמור רואים עולם, וכמה זמן חלף מאז, אני חושב שזה התחיל ב-1996, הכהונה שלי ברואים עולם, אם להתבטא כך, וזה נמשך עד היום.
עד עצם היום הזה, אז איך, אתה יודע, לעתים כותבים לנו מאזיננו, יש לנו מאזינים, אם אתה תוהה, הם שואלים, איך נראה היום יום של עובדי התאגיד? אתם מדברים על העבודה, על העיתונות, אבל איך נראה היום יום שלך כאן במודיעין? אתה עובד במודיעין?
אני עובד במודיעין, ובוקר בוקר אני מוסע, מסיעים אותי ממודיעין לירושלים, מירושלים למודיעין, ובסוף היום, בשעות אחר הצהריים המוקדמות, מחזירים אותי לירושלים. העבודה שלי היא עבודה ששונה מעבודתו של כל כתב. הרבה שנים אני הייתי כתב בתחום הפוליטי, הדיפלומטי, כתב מדיני, כתב פרלמנטרי, כתב כאמור בוושינגטון, ועבודת הכתבות היא באמת עיתונאות של רגליים, של התרוצצות בלתי סופית, וכדי להשיג את הידיעה, כדי להשיג את הידיעה הראשון. בעוד שכעורך אתה צריך להחליט מה יהיה תוכן התוכנית שלפניך, מה תשדר, מה צריך להיות סדר הדברים, מה צריכים להיות הנושאים, כך שהעבודה שלי בעיקר, איך לומר, עבודה של מחשבה ועבודה של עריכה, זאת אומרת, הכוונת התוכנית, הכוונת הכתבות שישנן בכל תוכניות הללו של רואים עולם.
מה סוד הקסם של, של התוכנית הזאת? אחרי הכל, גם בתקופת הערוץ הראשון וגם היום, מדובר באחת התוכניות הנצפות יחסית. מה מושך אנשים במוצאי שבת לבוא ולראות מה קורה ברואנדה ובמוזמביק?
אני רק יכול לומר את דעתי, אני לא עשיתי איזשהו סקר בעניין הזה, אבל לעניות דעתי, ישנם צופים מאזינים, שכל הפוליטיקה של ישראל, וכל מה שמתרחש, וכל הלהג של חברי כנסת, של פוליטיקאים, של המריבות, של הקטטות הרטוריות הללו, פשוט נמאס עליהם. והם רוצים, איך לומר, לפתוח את הראש, ולראות מה מתרחש מחוץ לישראל. אז זה נכון שאנחנו במרכז העולם, אין שום ספק בכך, אבל לפעמים ישנם אנשים, ישנם קבוצה של אנשים, נדמה לי שאלה צופים קבועים, כאמור אני מדבר ככה מתוך הרהור, לא מתוך סקר, שבאמת מתעניינים לדעת מה קורה בעולם. ובעולם קורים הרבה מאוד דברים, דברים מעניינים, דברים עצובים, בעיקר דברים עצובים לדעתי,
כן.
מאורעות שמחים, מאורעות שיכולים להשפיע עלינו, אם הם מתרחשים בשכנות שלנו, בסביבה הקרובה. ואני חושב שזהו הקהל שאני פונה אליו, ואני מקווה שהוא נהנה מהתוכנית הזאת.
אתה מאמין שכצופים בתוכנית כמו רואים עולם, אנחנו צריכים להסיק מסקנות על המדינה שלנו ממה שקורה במקומות אחרים?
אפשר ללמוד משהו על המדינה שלנו. הרי המדינה שלנו נמצאת תחת משטר בלתי אפשרי, המשטר הקואליציוני. לעניות דעתי, אי אפשר לנהל מדינה תחת המשטר הקואליציוני. אי אפשר לנהל, לדעתי, אמנם אני לא חותר להיות ראש ממשלה או פוליטיקאי, אבל זהו משטר מוזר מאוד, שאיננו עולה בקנה אחד עם אופי הבעיות הקשות שיש למדינת ישראל.
אתה חושב שיש צורך לשנות את שיטת השלטון?
אני חושב שיש צורך לשנות. אני חושב שחברי כנסת צריכים להיבחר באופן אישי, ממש כמו בבריטניה, וזו באמת תופעה שאני למדתי עקב שליחותי, כמו שאומרים במדינות אחרות. אני עבדתי בבי-בי-סי, הייתה בזמנו בבי-בי-סי מחלקה ששידרה בשפה העברית, האימפריה הבריטית רצתה להפיץ את, לא יודע איך לקרוא לזה, את יהודיה, את משימותיה.
את ערכיה.
את ערכיה, נכון. כן. במדינות אחרות, אז היו גם שידורים בשפה העברית, והתגוררנו 3 שנים בבריטניה, 4 שעות אני ישבתי בפרלמנט הבריטי, כמאזין כמובן, כעיתונאי, וראיתי שעניינים יכולים להתנהל בצורה אחרת. אני חושב שהפוליטיקה הישראלית, לפחות במקומות שבהם היא מתרחשת, זה פוליטיקה של, איך לומר זאת, של פרעות ממש, ולפעמים אני, זה רק משום שאני חייתי בחוץ לארץ, זה רק משום שאני חייתי בחוץ לארץ, אני רואה את ההבדלים המדהימים בין התרבות הציבורית, אם אפשר לכנות זאת כך, שלנו לבין תרבות של מדינות אחרות.
כשאתה אומר פרעות, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון לרמת השיח הציבורי, הפוליטי. ואני חושב שאזרחים רבים בישראל, ואתה שאלת אותי מי צופה ברואים עולם, מי מקפיד לצפות ברואים עולם, אז מקפידים לצפות, כך אני משער וכאמור בלי שום סקר, שצופים בזה אנשים שפשוט נמאס להם מהיום יום הציבורי של מדינת ישראל, ולומר לך את האמת, ליאור, גם לי זה כאזרח, זה פשוט נמאס, ולפעמים אני מתבייש.
מה הדבר האחרון שגרם לך?
אני רק יכול לתת לך דוגמה.
כן.
אני שהייתי כאמור גם בארצות הברית ככתבנו, אני חושב שבסך הכל זה היה 6 שנים או 6.5 שנים בשתי תקופות נפרדות. ואתה יודע מה? לפני יותר מ-200 שנה ישבו אנשים חכמים בארצות הברית, שאז אולי לא נחשבו כל כך לחכמים, ועיצבו את החוקה האמריקנית, שתוקנה לאחר מכן בהרבה מאוד תיקונים, שהם חלק מן החוקה, ועד היום זה מחזיק מעמד. זאת אומרת, בארצות הברית, עד שאתה רוצה להכניס תיקון לחוקה, אני לא יודע מתי התיקון האחרון הוכנס או צורף לחוקה, זה לוקח זמן וזה תהליך מסובך ומסובל, ואצלנו משנים חוקי יסוד, צ'יק צ'אק בתוך הכנסת, ואתה לא יודע באיזה צורה של משטר, אם יש איזושהי בעיה, אז ממציאים את חוק גדעון סער, למשל, כפי שהוא מכונה. מה פתרום? אין שום רציפות, אין שום... הספינה קשה מאוד לנווט אותה.
כשאתה מדבר על פרעות של השיח, תראה מה קורה בארצות הברית, הרי אתה רואה שמדובר בנשיא שהשיח שלו הוא לא שיח גבוה, לא שיח מכובד.
אתה צודק לחלוטין.
אפילו בבריטניה יש לך דמויות מופרג', למשל, אנשים שהם טראמפים כאלה, באשר הם.
אתה צודק לגבי נשיא ארצות הברית, אני חושב ש... לפעמים הוא פולט או משתמש בטוויטר כדי לומר דברים, מי אני שאני אבקר אותו, אני יודע, הוא בכלל לא ישמע את הדברים שאני אומר, הרי חבל מאוד, אבל זה נכון שהוא בוודאי יוצא דופן, והוא לא מדבר באופן נשיאותי, כמו שאומרים. זה לא הדרגה או זה לא הפורמט, או הצורה שבה אנחנו היינו רוצים, לטעמי, לשמוע את נשיא ארצות הברית, ובמיוחד בהשוואה לקודמיו, כמעט כל קודמיו. זה נכון. אנחנו אוהבים את טראמפ, אנחנו הישראלים, משום שהוא ידיד גדול של מדינת ישראל, והוא מתיר למדינת ישראל לבצע את המדיניות שלה כמעט בלי הפרעה, עד עכשיו. אבל כשאתה מסתכל על זה מלמעלה, אז כמובן אתה אומר, תשמע, ככה נשיא לא צריך לדבר. זה פשוט.
כן, זה עניין סגנוני.
זה עניין סגנוני, אבל יחד עם זאת, זה מה שמשך את המצביעים בשבילו. משום שהמצביעים שהצביעו בנובמבר 2016, מה קסם להם, אם אפשר לומר ככה, לנשיא טראמפ, במועמד הזה? קסם להם שהוא מדבר ישר וישיר, הוא לא שם לב, הוא מצפצף, והוא זורק את התקינות הפוליטית, והוא משתמש בכל ביטוי שעולה לו על השפתיים, באותו רגע, מדבר אל המצביעים שלו, בצורה ישרה, בצורה ישירה, אל נשים וכולי, כן. הוא אומר כל מה שהוא חושב.
ושאולי גם הם חושבים
ונמאס להם. תשים לב שבכל בחירות בוושינגטון, המועמדים אומרים, נמאס לנו בוושינגטון. זאת אומרת, מועמדים למשרות בחירות כמו נשיא או סנטורי, נמאס לנו מהפוליטיקה של וושינגטון. וכאשר הם מגיעים לוושינגטון,
כן.
אז הם מצטרפים לאותה פוליטיקה מכוערת שאותה הם גיטפו בזמן מסע הבחירות. אז וושינגטון חוזרת והם חוזרים לוושינגטון.
אז מאוד יכול להיות שגם הישראלים, כשהם הולכים להצביע, הם מזהים את עצמם אולי בנאוה בוקר כזאת שרוצה להעניק פרסים לאייל גולן או באורן חזן.
אז מה השאלה?
אז כלומר, אולי זה לגיטימי.
נראה, זה לגיטימי, אבל כל אחד מאיתנו יש טעם משלו, ראייה משלו של החיים, איך החיים צריכים להיות, ואם החיים לא מתנהלים לפי הטעם שלנו, אז יש לנו בעיה, ולכן לחבים מאיתנו ישנה בעיה. אבל, וזו הסיבה, אני חושב, לא יודע, זו הסיבה שהרבה אנשים טובים לא נכנסים לפוליטיקה. למה להיכנס לתוך הבוץ הזה?
כן, גם ודאי לך היו לאורך השנים גם הצעות.
לא הייתי אומר הצעות, אבל הייתה לי פעם אחת הצעה להיות יועץ של שר חשוב בממשלה. אני ידעתי שאני אשיב בשלילה מיד באותו רגע שהוא אמר לי, אבל הייתי מנומס ואמרתי שאני אחשוב על כך, ואחרי יום, יומיים נתתי תשובתי השלילית.
כן. למי אתה חושב קשה יותר היום במדינת ישראל, אלא לשמאל שמביט על ממשלת הימין ממקום מושבה באופוזיציה, או לימין, לאנשי ימין שרואים את נבחריהם?
אני חושב שלשני הצדדים קשה לראות אחד את השני בצורה הדדית. קודם כל, אני חושב שהבחירות בישראל, או הפופולריות של מחנה זה או אחר, הוא לא נקבע תמיד על ידי אישים מישראל, הוא נקבע על ידי הסביבה שלנו. ואדם שבא לקלפי כדי להצביע, אני לא יודע, אני לא שאלתי אנשים, אבל הוא רואה באיזה סביבה מדינת ישראל צריכה לנהל את עצמה. באיזה ים סוער, בתוך איזה גלים, בשטף של גלים ומשברים, המדינה הזאת צריכה להתקיים וצריכה להתנהל. אז זאת אומרת, בגלל המצב המיוחד שלנו, המצב המדיני, הסכסוך הישראלי-פלסטיני וכולי, אז הימין, גם בגלל זה, הימין נמצא בצד המנצח, כפי שאומרים הסקרים. אתה ואני לא יודעים מה יהיה בבחירות הקרובות.
אנחנו יכולים לשער.
אפשר לשער, אבל לא לקבוע את זה בצורה נחרצת. בעוד שהשמאל, לפחות בעיניי, הוא תקוע באותה מתכונת של, של, של תוכניות ואמירות וכולי, בצורה כזאת שהוא לא משתנה, והוא לא הולך עם הזמן המשתנה. הוא פשוט, הוא לא משתנה, הוא נשאר בקיבעון שלו.
כן. דיברנו על רמת השיח ואופיו, עד כמה לתקשורת יש חלק ברמת השיח?
או, לתקשורת יש חלק גדול. יש חלק גדול.
כשאתה פותח היום טלוויזיה, מה אתה רואה? אתה אוהב את מה שאתה רואה?
יש דברים שאני אוהב לראות, ויש דברים שאני לא אוהב לראות. אני חושב שהשיח, גם בתקשורת, חלקו של השיח, אני לא אגיד כל התקשורת, אבל חלקו של השיח זה שוב, זה חלק בלתי מנומס, בלתי משכיל. ישנם עמיתים שלי שאני רואה שהם, אין להם מספיק השכלה אפילו להיות עיתונאים. זוהי ההשקפה שלי. פעם בחוג לתקשורת, אז ראשי החוג שאלו אותי, מה אתה מייעץ לנו כדי ללמד תקשורת באוניברסיטה שלנו? אמרתי להם, קודם כל, השכלה כללית. זו צריכה להיות התשתית של עיתונאי. אחר כך, על סמך התשתית הזאת, על יסוד התשתית הזאת, אנחנו נלמד ונלמד ונשתמש בכל הכלים העיתונאיים, שנוכל לרכוש אותם כאן בחוג לתקשורת. אבל קודם כל, התשתית של השכלה, השכלה בסיסית ורחבה ככל האפשר, לדעת מכל דבר משהו, מכל דבר משהו, אז נדמה לי שזאת היא הנוסחה.
כן.
אני זוכר שעבדתי בערוץ הראשון, אז אחת העובדות, לא עיתונאית, היא עבדה בתחום הטכני יותר של הטלוויזיה, שאלה אותי, תגיד לי יעקב, פרל הרבור, זה עניין של איזה מלחמה? איזה מלחמה אנחנו קושרים את פרל הרבור? אתה יודע, אני, איך אומרים, אני הייתי נטוע במקום. הייתי נטוע במקום.
והיום אתה רואה יותר ויותר אנשים שאולי אפילו לא יבואו ולשאול את השאלה הזו.
כן, ולפעמים אתה משוחח עם מישהו, אני עובד כאן בתאגיד, אני כבר בן 80, מלאו לי 80 לפני חודשיים או משהו
טוב.
כזה, תודה רבה.
קצת יותר, 4 חודשים.
4 חודשים, כן. בחודש יולי זה היה על כל כן. פנים. והפרש הגילים ביני לבין רוב האנשים שאני עובד איתם, זה הפרש עצום, זה הפרש של עשרות בשנים.
כן.
איך אומרים, מה שאתה שכחת, הם עוד לא הספיקו, הם עוד לא הספיקו ללמוד. אני לא אומר את זה מתוך איזושהי יהירות או ארוגנטיות,
זה עובדה, אלה עובדות.
זה המצב הביולוגי, מה לעשות. יש כאלה שנולדו בשנה זו, ויש כאלה שנולדו במאה הקודמת.
כן, ואתה מרגיש אין להם די השכלה והכשרה כדי לעשות מה שהם עושים?
אני לא יודע אם אין להם השכלה או הכשרה, אבל השיח הוא לא תמיד יכול להתנהל בצורה טבעית ובצורה חופשית, ולפעמים גם אני נזהר מלהעיר כל מיני הערות, משום שאני יודע שמה שאני אומר זה יהיה בלתי מובן, או שזה יהיה לא אופנתי, או ש...
באמת,
זה
באמת...
יהיה... כן,
זה, בהחלט, זה, בהחלט. זה מפתיע אותי מאוד מה שאתה אומר.
בהחלט,
כי אני חושב שאני, כשאני אהיה בגיל 80 בעזרת השם, כן. ואני אני לא אהיה חתן פרס ישראל כנראה, אבל לו הייתי חתן פרס ישראל, מי אכפת מה חושבים עליי ומה אני אומר? הייתי אומר כל מה שהיה לי בי, פשוט אומר, ואתה עדיין חושב איך זה יתקבל,
לא
ואם
חושב.
זה נכון, אם זה
אני
אופנתי.
אני חושש.
חושש
אני,
ממה?
אני אפילו חושש. תשמע, משום שאתה מדבר אל אנשים, גברים ונשים, שעושים בדרך כלל את צעדיהם הראשונים בעיתונות, לא הראשונים הראשונים, אבל יש להם ניסיון, אבל ניסיון קצר ימין, ואתה, מה שאתה עברת, זאת אומרת, מה שאני עברתי, אני אומר, אני עברתי בגלל גילי המתקדם, בגלל הוותק שלי, הרי לא עשיתי שום קסמים או כשפים או משהו כזה, אז אנשים אחרים לא עברו, אתה מבין? הם לא הכירו אישים במדינת ישראל, כמו יצחק רבין, מנחם בגין, זיכרונם לברכה, או אישים אחרים שבאמת נבטו את המדינה הזאת, טוב או רע, כל אחד לפי השקפתו, וזה לא אומר להם, אתה מבין? זה לא אומר להם הרבה, זה אומר לי יותר מה שאומר להם, אבל לא משום שהם בינתם קצרה, אלא משום שהם הרבה יותר צעירים ממני.
כן, זה בעצם מה שאתה מתאר, זה ענייני שיח, אין לכם שפה משותפת אולי.
אין לנו שפה, לפעמים אין לנו שפה משותפת, ואין לנו אולי אפילו מכנה משותף, אבל דבר אחד אני מקפיד לעשות, כשאני רואה שידור טוב של אחד הכתבים או הכתבות שעובדות כאן בתאגיד, אני חושב שהם אפילו יכולו להעיד על כך, אז אני לפעמים מצלצל, או לפעמים אומר בעל פה, ואני משבח, אני... אתה מבין? אני רואה את משימתי, לא רק בתחום המעשי, אלא גם בתחום המורלי, לעודד את הצעירים, צעירים ממני בדרכם זו.
אתה למדת על בשרך את הלקח הזה שצריך להתקשר ולהגיד זה היה טוב?
תראה, אני מודע לכך שכמובן רק לעתים רחוקות מאוד מאוד מישהו מהתאגיד יתקשר אליי ויגיד לי שהתוכנית הייתה טובה או שהתוכנית לא הייתה טובה ויש לו הערה זו או זה הערה אחרת. זה אני עובד בעצם כלומר, במין בועה כזאת, ומה שתרם לכך שאני בכל הקריירה שלי, אני לא רציתי להיות מנהל של גוף, מנהל של חטיבה או של מחלקה, אלא תמיד רציתי להיצמד רק לענייני התוכן, כי אני החלטתי לעצמי שבתחום התוכן התרומה שלי תהיה יותר חשובה, לא יותר חשובה, אבל יותר הולמת את האופי שלי מאשר להיות מנהל של גוף זה או אחר.
כן, ולאן אותם צעירים שאתה רואה מסתובבים לידך עכשיו פה בתאגיד, לאיזה עולם תקשורת הם יגדלו? איך ייראה האקלים התקשורתי שלהם?
תראה, אני לא יודע איך הם הגיעו לתקשורת. אני הגעתי במקרה, אבל הם הגיעו, אני חושב... לאחר שלמדו מעט תקשורת, אני חושב כך, אני לא יודע, הם יגיעו לעולם שהם מכירים, לעולם של, שבו השיח הוא מאוד מאוד חופשי, ולא חייבים להיות מנומסים באולפן, ואפשר קצת לעשות דרמטיזציה מיותרת לעתים קרובות של החדשות, יגיעו לעולם כזה שבו אתה ואני חיים בו.
אתה יודע, דובר לא אחת באמת על העובדה שלאורך שנים היית איש ימין כמעט יחיד בתוך המערכת שבה עבדת. השחרור הזה שאתה מתאר, כשיש לחבר'ה הצעירים היום, לא חסר לך לאורך השנים היכולת באמת לפתוח ולהגיד את מה שאתה רוצה?
תראה, אני לא אומר מה שאני רוצה בזמן, בזמן השידורים. אני לא חושב שמישהו, שאני איזשהו איש מסתור, שאני איש מסתורי מבחינת ההשקפות הפוליטיות שלו. ודאי אני לא חושב שיש אדם כזה, אבל אני משתדל, לא, משתדל להיות מאופק. אני רואה עמיתים שלי שמתבטאים בצורה מאוד מאוד... מאוד מאוד חופשית בנושאים הפוליטיים, גם כשהם צריכים לשמור על מידה מסוימת של הגינות.
זה עדיין צורם לך או שהתרגלת לזה?
זה, אתה יודע מה, למי זה צורם? מילא אני, זה צורם את אוזניהם של המאזינים.
כן.
צורם את אוזניהם של המאזינים. אני חושב ככה.
זה צורם כשארי גולן מביע עמדה שמאלית, או שזה צורם גם כשריקלין וסגל לצורך העניין?
שני הצדדים, הרי מדינת ישראל היא מדינה מחולקת, ויש בקרבנו הרבה מאוד מחנות, אז יש כאלה שלא אוהבים את אריה גולן, ויש כאלה שלא אוהבים את שמעון ריקלין או אראל סגל. אבל אני רואה תופעה עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, ליאור, שמושכים לעבודה אנשים שהם ימניים בצורה מאוד מובהקת.
כן.
זאת אומרת, מישהו בתאגיד או בגופי שידור אחרים, הוא נפל על הראש. הוא אומר, רגע, אנחנו חייבים שיהיה לנו איזה אל סגל כזה. אנחנו חייבים שיהיה לנו שמעון ריקלי.
ולא חייבים?
בבקשה?
לא חייבים?
אני חושב שצריך להיות באמת איזון פוליטי. אבל פתאום אתה רואה פרץ כזה של אני לא יודע, אפילו רוצים לחטוף אותם ולחתים אותם על החוזה, וכל יום אתה קורא שהוא עובר מפה לשם וכולי, וזה קורה יותר בקרב, נדמה לי, אנשים בעלי השקפות ימניות.
ימנים הפכו להיות אטרקטיביים פתאום.
למה? משום שהציבור השתנה, הציבור הפך להיות יותר ימני. אז כל מנהל חכם ומתוחכם, הוא חייב לקלוע לדעתו של הציבור בצורה כלשהי.
וזה...
כך אני חושב.
אז זה טוב? תראה. זה מבחינתך חזון אחרית הימים. אתה היית לבד במערכה, והנה...
אני לא חושב שתחנת שידור, תחנת רדיו, טלוויזיה, צריכה לשדר ימין, 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 ימין. כי גם זה נמאס, כן?
כן.
מה אתה משכנע את המשוכנעים? מה אתה מחדש לנו כאן משהו? אני חושב שצריך להיות, אני אשתמש במילה הכי גסה שקיימת כיום בעולם התקשורת, אתה צריך להיות מאוזן, אתה צריך להיות שקול.
עדיין צריך להיות מאוזן?
כן.
זה לא פסה להיות לא. מאוזן?
תראה, ברור שצריך להביא דעות מדעות שונות, אבל אתה שאתה מביא את הדעות השונות, ואתה מגיש אותם לציבור, אתה צריך להיות מאופק, מנומס. אני יודע שאני אומר דברים שמי שמאזין לנו אולי צוחק ומלגלג עליי, אבל מה לעשות, זה מה שאני יכול לומר, זה מה שאני חושב. והיום ישנה, אתה יודע, איזו התפרעות כזאת. זה לא שלא מביאים דעות חריגות, זאת אומרת, הם מביאים דאגות... תהיה יותר צעקן, אז תיכנס יותר מהר לרדיו, לטלוויזיה, זה ברור.
זה כנראה חלק מהתחרות, לא על תשומת ליבו באמת של המאזין, הצופה, שהוא נמצא בכל מקום.
יכול להיות, יכול להיות, לא יודע.
אתה, תראה, מי שנמצא בטוויטר רואה אותך, ואתה מצייץ, לעתים תחופות אפילו, הצלחת ללמוד משהו מהמדיום הזה, המהיר, אני ממש זוכר את התהליך שעברת בהתחלה, אני זוכר את הציוצים הראשונים, שאמרת, אוקיי, אני אנסה לראות מה זה הדבר הזה, אבל אתה עושה את זה מצוין, ואתה מביע את דעתך, ואתה מצליח לתמצת אותה.
זה בגלל האופי שלי. אני אומר שיש לי אופי של טוקבקיסט. סליחה,
באמת?
אני חייב להגיב, אתה מבין? אני לא יודע, זה משהו בנפש, זה משהו בהלוך הרוח, זאת אומרת, אתה לא יכול לסבול שמישהו אומר, כותב דבר מסוים והוא לא נכון, או שהוא כן נכון, אבל הוא לא על דעתי וכו'. אז אני חייב להגיב. אני חייב להגיב, אני לא יודע, זה אולי פסיכיאטר או פסיכולוג, צריך לבדוק את זה. אבל נשבטתי לעניין הזה, אבל לפעמים אני חושב לפרוש מכל הדבר הזה.
מהטוויטר?
כן.
למה?
תראה, אני מביע דעה ומיד ממתירים עליי כל כך הרבה גידופים. שאני שואל את עצמי, רגע, מה אני צריך את זה? מה אני צריך את זה? מה זה מוסיף לי? זה לא מוסיף לי שום דבר. כן. לא מקבל שכר על זה, לא מקבל שום דבר. אז מה, כל פעם שמישהו יגיד עליי, ימציא עליי איזשהו גידוף, למשל, אני אתמול השיבותי לאחד המגדפים, כן? אז הוא גם כן גידף אותי, הוא אמר שאני פודל של נתניהו, אז אמרתי לו, עשה לי טובה. כתבתי לו, זה כתוב עלי רשת. אמרתי לו, תראה, הכינוי פודל כבר הולבש על מישהו אחר, ואני מבקש שאתה תמציא לי משהו יותר מקום. אני לא מתנגד, אבל פודל זה כבר בשימוש, זה כבר היה בשימוש.
תשקיע, אתה אומר, תשקיע.
תשקיע, תחשוב על משהו אחר.
למה אתה תורח? אתה יודע, לא צריך להכיל את הטרולים, כמו שאומרים.
אני אומר, אתה שואלתי למה אני תורח. אמרתי לך, זה עניין שבנפש, זה עניין שבאופיו של האדם. אם כי אני מעריך את עצמי שבחיי היום-יום, אני בסך הכל אדם די מאופק, לא מי יודע מה, חברותי, אבל כשיש לי אפשרות להתבטא בטוויטר, אז אני עושה את זה. יכול להיות שאני עושה את זה יותר מדי, וכאמור, אני שוקל לפרוש.
מהטוויטר, אבל אנא ממך, רק מהטוויטר, אם כבר. העובדה, אמרת עכשיו, אתה לא בהכרח אדם כל כך חברותי, זה גם דבר שעלה ברעיונות שונים שעשית לאורך הזמן, ואני תוהה, האם זה הריחוק הזה, הג'נטלמני המאופק, או מהצד השני, אולי באמת דווקא הרגישות הזאת והרצון להגיב לכל דבר, מה משני הצדדים, הכתבים האלו, השאירו אותך כל כך הרבה שנים בביזנס הזה, שהוא כל כך קשה ורווי שערות?
תראה, מה שהשאיר אותי בביזנס הזה, זה תשאל את כל המנהלים שאני עבדתי תחתיהם, ו רצו שאני אמשיך לעבוד, אחרת לא הייתי עובד, וגם לגבי התאגיד, אמנם רציתי לעבוד אחר שהגעתי לגיל הפנסיה, והחליט מי שהחליט. אלדד, הוא שהחליט על הדבר הזה, הוא המנכ״ל. אבל מה שהשאיר אותי, אני חושב ש תראה, אם הייתי מנהל, אם הייתי עושה משהו אני מרגיש שהוא לא מתאים לי, אז אני חושב שהייתי, או שהייתי כושל, או שהייתי מסתבך, או שהייתי, הייתי מסתבך בדבר שהוא לא, שאני לא אוהב אותו. ולהתנהל בצורה כזאת זה קשה, ויכול להיות שזה מתכון לכישלון. אני עושה רק את העבודה שלי, רק את עורך ומגיש רואים עולם, וזהו, מדי פעם בפעם אני אם צריך להחליף מישהו, מישהו חולה, מישהו לא יכול וכולי.
אתה בא.
אני מגיש משהו אחר, תוכנית אחרת, ברדיו או בטלוויזיה.
אז הוא אומר, אני עושה את מה שאני עושה, ואני עושה את זה טוב, ולכן
אני לא יודע אם אני עושה את זה טוב, אבל התחושה שלי שאת זה אני יכול לעשות. יש דברים שאני לא יכול לעשות. ברור שישנה, אפילו בשידור, יש דברים שאני לא יכול לעשות, שאני לא יודע לעשות, או שזה לא לא, אני לא חש קרבה לנושא מסוים או משהו כזה.
כן. אני זוכר שבימים הראשונים של התאגיד, כשעוד הייתה פה במודיעין, הייתה פה מהומה והיה בלגן, ועוד הסתובבו עם כיסאות וחיפשו מקומות לכולם, אני זוכר אותך יושב באופן ספייס למעלה שמה, ואמרתי, כל הכבוד לו שהוא מוכן להתמודד עם הדבר הזה, עם גוף חדש בהקמה, אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי עשרות שנים שאתה כבר קונה לעצמך מקום ומעמד, ומרגיש שמקומך מובטח ובטוח, ולפתע בתוך מקום שנולד מתוך הראיות כזו. איך הצלחת לעמוד בזה?
תראה, זה לא היה קשה לי, משום שהציעו לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו. וחוץ מזה, אני בסך הכל איש של עבודה. אני אוהב את העבודה, אני אוהב את המקצוע. אני, כאמור, הציעו לי פעמים אחדות להתקדם במדרג, בהיררכיה, ואני סירבתי מבחינה מנהלית, מבחינה אדמיניסטרטיבית, ומכיוון שאני עושה מה שאני עושה, אז אני לא סוטה לדברים שלערכתי אני יכול להיכשל בהם. אז כך שנכון שהגיל שלי הוא מתקדם, מתקדם מאוד, אני מניח שיגיע היום שיגיע המנהל ויגיד תודה רבה לך מר אחי מאיר.
זה המנהל יגיד, כן?
אני לא יודע מי יגיד, מי שיגיד.
ממך זה לא יגיע.
יכול להיות שגם ממני, אבל הם ירגיזו אותי יותר מדי, אז
הימים ההם של רשות השידור, כפי שאנחנו דיברנו עליהם מעט עכשיו, באמת ימים של אולי יותר הכשרה והשכלה ויותר אינטגריטי, אולי אנחנו מדברים מסובבים סביב המילה הזו בימים ההם, אבל היה בהם גם הרבה דברים לא טובים. זו הייתה ישראל מאוד חדגונית, כפי שניבטה מרשות השידור, גם ברמה האידיאולוגית, אבל גם ברמת הנראות. זה היה אקלים מאוד גברי גם, נכון? באותם ימים.
גברי אני לא יודע. כשעבדתי בכל ישראל, אז היו גם קרייניות, לא הרבה. נכון שעכשיו יש הרבה יותר נשים בתקשורת, בעיקר בתחום העיתונאות. זה נכון, אבל אני עבדתי בחברתם של אנשים שהם היו הרבה יותר משכילים ממני, הרבה יותר מוכשרים ממני. תשמע, אני עבדתי עם יגאל לוסין. הוא בזמנו יצר את הסדרה המפוארת עמוד האש. אבל הוא גם כתב ביוגרפיה יוצאת מן הכלל על המשורר היינה. ספר קרי, ספר מאוד מאוד מרתק. כך אדם, כך כתב, כמו יורם רונן המנוח. כולם נפטרו, הלכו לעולמם. כמה שהוא היה משכיל, וכמה שהוא היה מהיר, וכמה שהוא היה תרבותי וכו'. אתן לך דוגמה אחרת, ירמיהו יובל, שלימים היה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, שהתמחה בחקר המחשבה של שפינוזה. אז אתה עבדת בחברתם של אנשים כאלה, בעוד שאני הייתי, אתה יודע, ינוקה כזה, לפחות ינוקה מבחינת חוסר הניסיון.
כן. רק שאני מביט אולי על הילדים האלה, שהם לא עומדים אולי ברמה האינטלקטואלית של אותם אילנות שדיברנו עליהם, אבל הם מודעים יותר, הם אולי פתוחים יותר לעולם, פתוחים יותר לדעות, הם מגוונים יותר. אני בוודאי אתה רואה פה הרבה יותר חופשי כיפה, אתה רואה הרבה יותר גם נשים בחדר החדשות, לא רק באמת קרייניות. אתה יודע, תנועת המיטו והתנועה שבאמת דובר גם על רשות השידור ועל אקלים שהיה לפעמים פוגעני כלפי נשים. אפשר להעריך את החבר'ה הצעירים היום על הדברים הללו, לא?
בהחלט, אפשר בייחוד להעריך את התנועה הזאת של מיטו,
כן.
שסוחבת אחרי האירועים לגמרי לגמרי לא נעימים, אבל ישנה גם שפה אחרת של הצעירים, אתה לא תמיד מכיר את הסלנג שהם מדברים בו, ויש שוני, כאמור, כמו שאמרתי קודם לכם, יש שוני, יש הפרש גדול של, כן. של גילים, של דורות, ביניהם לביני. אני חושב שזה דבר טבעי, הטעם שלהם זה לא הטעם שלי, לפעמים, במקרים רבים. האם הם קוראים הרבה ספרים? אני לא יודע, אני גם לא יכול לדבר בלשון הכללה.
כן, צריך לצאת להגנתם. אני משוכנע שהם קוראים ספרים, ואתה יודע.
כן, אני רק אומר שישנם צדדים שהם לא מוכרים לי, הייתם מטבע הדברים. וגם אני לא מי יודע, מנסה להתחבר לכל מיני חבורות וכו'.
כן, בתקופה ההיא, אתה יודע, רק לאחרונה היה סיפור דן מרגלית, שהיה באמת במסדרונות רשות השידור, ודובר לפני זה על החיים.
לא, הוא לא היה איש רשות השידור.
לא, אבל זה אחד הסיפורים, לכאורה, שדובר עליהם קרה בפופוליטיקה, שם מאחורי הקלעים של פופוליטיקה. אשמח לכוס מים. פה אפשר להגיד את ה... זה דברים שראית?
אני לא ראיתי את הדברים האלה, אם תשאלתי, ראיתי במו עיניי.
או שמעת.
עוד כאשר היו לי משקפיים, אז אני לא ראיתי. אני שמעתי, כמובן, היו שמועות, היו דיבורים, היו סיפורים, אבל אני לא הייתי מעורב בהם, אני לא... זה מקרים מאוד מאוד מצערים, בלשון המתה, אבל... זה נדמה לי שמישהו אמר שהאופי הזה של ההתנהגות או ההתנהגות הזאת, בוא נאמר את זה ככה בצורה ישרה כמו שאתה כל הזמן מבקש ממני, ההתנהגות המינית הזאת או בתחום המיני הזה, זה היה מקובל אז. מדברים הרבה על קצינים בצבא, בתקופה קודמת, אני לא חושב שעכשיו זה נפוץ, אני ככה די חושש, כי הנכדה שלי עומדת להתגייס בעוד חודשיים.
שעה טובה.
שעה טובה, אבל זה הייתה רוח, היה רוח התקופה, אתה מבין?
כן.
כשאני הייתי בצהל, כשאני הייתי חייל, אז אני זוכר את אחד הקצינים הידועים, בעל דרגה גבוהה, תמיד הולך מחובק עם אחת מפקידות הלשכה, המגד או משהו כזה. זה הייתה רוח התקופה, אני לא מצדיק את זה, אבל הדברים משתנים.
וכשהיום באים חשבון עם אותם אנשים מהדור ההוא על הדרכים שבהן התנהגו אז, זה הוגן לדעתך?
זה הוגן, זה בהחלט הוגן, כי אנחנו צריכים ללמוד ממה שקרה אז לגבי אופי ההתנהגות שלנו בהווה ובעתיד. אז זה חשוב מאוד, זה ממש מאוד חשוב. אנשים נפגעים, טוב, הם נפגעים, אבל אנחנו לא, אנשים אחרים הם לא אחראים לזה, כן? ובכלל, מה שנראה היום לא תקין, כאמור לפני שנים, זה היה נחשב לתקין, גם השפה, גם השימוש בכל מיני ביטויים.
כן. סיפרת על אותם אנשים שעבדו איתך, עבדת תחתיהם, היו מוריך בעולמות התקשורת. אם אתה יכול לחלוק איזשהו רגע שהוא באמת היה מכונן מבחינתך, בתור אדם צעיר בעולם התקשורת, שהבנת באותו רגע שעד עכשיו אולי לא הבנת שום דבר.
כאשר נודע שעבדו הסיכויים להצלתה של הצוללת דקר. הצוללת דקר שקעה, כנראה בגלל תקלה טכנית, ככל שאנחנו יודעים. היו עליה, אם אינני טועה, 69 צוללנים. והשמות הגיעו לרדיו, למערכת החדשות של הרדיו. מי שהיה המנהל שלנו, שהביא למעשה את תורת החדשות והיומן וכו', היה חגי פינסקר המנוח. אני מקווה שהשם הזה עדיין זכור למאזינים. והוא היה צריך לקרוא את שמות כל הנספים בצוללת דקר. והוא ישב ליד שולחן, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, מסביב ככה רחנו עליו אני וגם כתבים ועיתונאים אחרים, כדי להגיע להיגוי נכון של שמות החללים, שמות הפרטיים ושמות המשפחה, ככה שם, 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 וזה בוודאי אני לא שוכח את זה, עובדה שאני זוכר את המעמד הזה. והיו עוד אירועים, אני זוכר שככתב מדיני, נודע לי שאכן הנשיא סדאת עומד להגיע לישראל, ובזמנו זה היה אירוע כמו שהיום, אני יודע אם ישמעיל הנייה יקבל את אזרחות הכבוד של רעננה, בערך באותו... באותו...
הוא יהיה סגן ראש עיריית חיפה.
כן. אבל אני זוכר שאני ככה התפרצתי לחדרים של מנהלים ואמרתי, זה עומד לקרות וזה עומד לקרות, וקשה היה להאמין, אתה מבין? קשה היה להאמין. זאת אומרת, היום זה, שוב, אם אנחנו מדברים על פער הדורות, אז יבוא מישהו, מישהי, תגיד, מה אתה כל כך מתרגש, אחי מאיר? מה קרה? יש הסכם שלום וכו'. אבל אז זה היה משהו, זה היה משהו אחר. כאשר סדאת נחת בארץ, והמטוס שלו התקרב, ונפתחה דלת המטוס, ועברו כמה דקות טובות עד שהוא יצא, ואני חושב שהיו רבים ש... חששו שהנה הנבואה או התרחיש שתיאר הרמטכ"ל דאז, מוטה גור זיכרונו לברכה, ומה יקרה שכל הביקור של סדאת, כל הנחיתה שלו, זה מעשה קשר, זאת מזימה, הוא יצא החוצה, הוא יצא יחד עם חבורה של, לא יודע, חבורה של חיילים, ויקצרו את כל הצמרת המדינית של ישראל. זו הייתה מחשבה, זה לא אני אומר, זה...
כן,
הסברה. מחשב את זה מישהו שהיה הרמטכ"ל של צה"ל. ואתה עומד לפני המטוס, והוא יוצא, ופיגורה יוצאת מן הכלל.
גבר מרשים, קריזמטי.
מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד מרשים, ויורד ולוחץ ידיים ככה לכל הצמרת. זה ודאי אירוע שזה טבעי, שאני לא יכול לשכוח.
כן. זכית?
לא, זכיתי. בזמנו זה היה ערוץ אחד, זה לא שהייתי גיבור גדול. הייתה בזמנו רק ערוץ אחד, רק ערוץ אחד.
כן. מה עוד בא לך לראות? מה עוד בא לך לסקר? איזה שידור אתה מייחל לו?
מה שמטריד אותי עכשיו זה השידור הקרוב של רואים עולם במצרי שבת, שאני עוד לא...
לא פיצחת.
או אומרים, אני לא סגור עליו עדיין. לא סגור לגבי התוכן. אני תמיד דואג שהתוכן יהיה מעניין, וישנם דברים שמעניינים אותי, אבל אני יודע שבאיזשהו מקום הם יטרידו אולי את הצופים. אני אתן לך דוגמה.
כן.
עומדת להחלטתי כתבה יוצאת מן הכלל של התוכנית 60 דקות. שוב, זה לא כתבה שאני עשיתי או מישהו מכאן עשה, שמתארת את עלייתו ואת הצלחתו של אדם אפרו-אמריקני בניו יורק, שהתחיל את דרכו בבתי כלא לעבריינים צעירים, שהיה עבריין, שהיה בכלא, והיום הוא סולן בולט, יש לו קול בס, אבל הוא גם מגיע לבריטון, במטרופוליטן אופרה של ניו יורק.
שמה נהדר.
זה נהדר, נכון, אבל כמה אנשים אוהבים מוזיקה קלאסית? כמה אנשים אוהבים לדעת, לשמוע על אדם כזה, ועל ההתלבטויות שלו, וכולי, אתה מבין, זה... זה עניין שאני מתלבט בו.
כן. אנשים אוהבים סיפורים טובים.
בבקשה.
אנשים אוהבים סיפורים טובים.
אנשים אוהבים סיפורים טובים, אבל צריך קצת להתחשב בצופים. למשל, יש כאלה שאומרים עליי שאני יותר מדי מראה את המציאות העגומה שקיימת על כדור הארץ. רעב ורציחות וטבח וכו'. אבל אני חושב שזה חובתי לעשות את זה, משום שזה חלק מן החיים. למשל, בתימן קיים מצב של רעב, ומאות אלפי ילדים עלולים למות, משום שהם רעבים בגלל מצוקת הרעב. וכולי וכולי, וישנם עוד דוגמאות.
כן.
סוריה לא צריך להזכיר כידוע. באפריקה... ישנם אירועים מאוד מאוד קשים, שאני חושב שבלי התוכנית של רואים עולם, אולי לא בלי התוכנית, ודאי, היו מזכירים את זה בחדשות, הם לא היו מקבלים איזושהי פרספקטיבה רחבה יותר, על תופעות נוראות מאוד שקיימות על פני כדור הארץ גם היום.
לרגע חשבתי בשיחתנו שאולי אתה אוהב, אוהב את רואים עולם ונהנה לעשות אותה, למרות הקושי התוכני שיש בה. כי לא בא לך לעסוק בתיק 1,000 ותיק 2,000 ותיק 4,000.
תראה, זה היה בא לי, סליחה, אם זה היה התפקיד שלי, אז זה היה בא לי ועוד איך. הייתי עוסק בכך, אבל אני לא עוסק בכך, זה לא התחום שלי. ואני יכול להגיד על העבודה שלי, שהיא בוודאי לא הייתה מושלמת, והיא לא היה יוצא דופן או משהו כזה, שאני לא חסכתי מעצמי שום מאמץ כדי להביא ידיעה או דיווח בעלי אופי חדשותי. אני לא אומר שהדיווחים שלי הם היו יוצאים מן הכלל, שהם יוצאי דופן וכו' וכו', אבל אני יכול לומר בלב שלם שאני הקדשתי הרבה מאוד מזמני כמובן לעבודה בתחומים השונים שבהם אני עסקתי, ולפעמים אני חושב שאני הקדשתי יותר מדי זמן, יותר מדי תשומת לב לנושא של לעבודה וכו'. ויכול להיות שזה חיסרון גדול, יש גם משפחה במקרה שלי. אני זוכר שנסענו לניו יורק, מוושינגטון לניו יורק לחופשה, ובאמצע הדרך איכשהו נודע לי ששר החוץ של ישראל עומד לנחות בוושינגטון. עשינו יוטרן וחזרנו לוושינגטון.
והלכה החופשה.
כן, וגם העובדה שאנחנו התגוררנו במקומות שונים, אנחנו לא התגוררנו איך לומר את זה, אנחנו התגוררנו במקומות יוצאים מן הכלל, כמו לונדון ווושינגטון, אבל אולי זה לא תמיד היה לרצון המשפחה וכולי, אולי זה פגע בקריירה של אשתי או משהו כזה, זאת אומרת, אנחנו בינינו חושבים שהכל היה בסדר, אבל מי יודע מה מתחולל במסתורי הנפש או משהו כזה. אני על כל פנים, אני יכול להגיד על עצמי, אני למדתי מזה המון, וזה הודות לעובדה שאני עובד ברשות השידור. אחרת לא הייתי מגיע לכל מיני אירועים וכאלה ואחרים, אם לא הייתי עיתונאי, ואם לא הייתי עובד ברשות השידור, ואם לא היו מטילים עליי מה שהוטל עליי.
יעקב אחי מאיר, תודה רבה לך.
תודה לך, כל טוב.
באמת, תודה לך בכלל. לא רק על השידור הזה.
תודה רבה לך, ליאור.
תודה רבה לצוות שהייתי, תודה רבה לך, גלית אמירה. תודה רבה לך, מנור בראון, אני ליאור אברבך. מזמין אתכם להזין לפרקים נוספים של מה קורה כאן. אפשר להזין לנו בכל היישומונים השונים, שבהם אפשר לקלוט הסקטים, פודקאסטים, בהם כמובן האתר שלנו כאן אודי, האפליקציה שלנו כאן אודי, וגם בספוטיפיי, זה חדש יחסית. תוכלו להזין לפרקים של ההסקט הזה ושל כל ההסקטים הנהדרים שלנו. תודה רבה לכם, להתראות.